שלום וברכה, ערב טוב ומבורך. יש סיכוי שבסופו של דבר גם תהיה הקשבה ושאסתר תפסיק לעשות רעש. רק את, כן. קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, מסכת אבות בפרק הרביעי. ואנחנו כמעט סיימנו את המשנה הראשונה של הפרק הרביעי, אבל מן הראוי לראות את הסוף. עד כמה שאני חש, יש אנשים פה שיושבים ואין להם ספר. והדבר הזה מצער מאוד. כי איך ייתכן שאדם יושב בשיעור שבו לומדים טקסט, ויש ביכולתו להשתמש בטקסט, והוא אינו עושה כן? הרי הבנת שיעור שבו מסתכלים בספר, לעומת שיעור שבו לא מסתכלים בספר, זה פי 5 הבדל. יש עוד אנשים שאין להם ספר. רגע.
יש
עבר
יהודי הזה יושב שם. אין לו ספר. מישהו רוצה ספר?
טוב. אם כן, המשנה הראשונה של פרק רביעי במסכת אבות מתחילה בבן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. בכל זה עסקנו בפעם שעברה. שלוש המידות של חכם, גיבור ועשיר הן המידות הבסיסיות של השלמות האנושית, והם הבסיסים של הנבואה. אין הנבואה, אומרים חז"ל, שורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר. כלומר, חכם צריך להיות עם יכולת של הבנה. כן, כישרון אינטלקטואלי, גיבור, הוא צריך להיות בריא בגוף. עשיר צריך שלא יהיו לו צרכים. כן, כי אם הוא כל הזמן רודף אחרי הפרנסה, אז הוא כל הזמן בדאגות. אז צריך האדם להיות שלם, ומתוך כך... האם גיבור זה מי שכובש את יצרו? יש את השאלה. אני שואל על השאלה שלך. מדוע אתה חושב שזה לא מה שקראנו עכשיו? כן, אבל לפני כן אני קראתי את המשנה, ובמשנה כתוב איזהו גיבור הכובש את יצרו. יש לך ספר מול העיניים? נכון. אז זה עוד יותר קשה, הרי יש לך ספר מול העיניים. הסתכלת עליי. אני לא כזה מעניין. כן, עכשיו, אבל נאמר ככה. המשנה באה על גבי ידיעה קדומה. הידיעה הקדומה היא שכדי להיות נביא, אדם צריך להיות אדם שלם. שזה חכם, גיבור ועשיר, במובן הפשוט של המילה. שיש לו שכל, שהוא בריא ושאין לו צרכים מיוחדים. זה נקרא חכם, גיבור ועשיר. עכשיו, על גבי זה יש הערה מוסרית. ההערה המוסרית, איזה הוא חכם באמת? זה הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור באמת? הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר באמת? השמח בחלקו. אז זה לא בא לסתור את השכבה הראשונה, שהיא בסיסית, הכרחית. ברור? כלומר, הנבואה זה לא בשביל הדפוקים, אלא בשביל האנשים השלמים. כן, לעומת למשל מה שיש בהודו אצל הפקירים. כן, הפקיר הוא אדם שחי חיי סבל וצער, ומתוך כך הוא רוצה להשיג השגות רוחניות עליונות. הדבר הזה הוא מנוע מבחינתה של המסורת היהודית. אם אתה לא שלם בגוף, אתה כל הזמן יושב על מסמרים, אז בשביל מה? כן, אז איך תוכל להגיע לדעת אלוהים? בגבורה זה לא סבל, זה תכונה בנפש. ודאי, הגיבור דווקא הוא שמח, הוא גובר. דווקא מי שאיננו גיבור, הוא סובל, מסכן, הוא כל הזמן נתון לכוחו של זולתו, של מישהו אחר, של יצרו. אדם שאיננו שולט ביצריו, הוא אדם נורא מסכן. הוא רואה סיגריה, לא יכול להתאפק. נורא. לעומת זה, אם הוא יכול לא לקחת סיגריה, איזה שמחה, איזה אושר יש כאן. אז כן, ודאי. אז יש שלושת המידות האלה, הן אלה שבן זומה העריך בהם. עכשיו אנחנו עוברים כאן אל הסוף של המשנה. וגם צריך לזכור, המשנה הזאת בנויה גם על פסוק. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם אוהב עושה חסד, זה משפט וצדקה, כי באלה חפצתי נאום השם בארץ. בסדר? עכשיו, זאת אומרת שגם הנביא דיבר על המעלות האלה כמעלות אמצעיות, חכם גיבור ועשיר, זה מה שצריך כדי להתחיל, אבל זה לא המטרה. לכן אל יתהלל חכם בזה וגיבור ועשיר, כי זה לא המטרה. עכשיו, מה שקצת מוזר כאן זה החלק הרביעי של המשנה. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. איפה מצאנו בנביא איזה הוא מכובד? כן? הנביא אמר אל יתהלל חכם, אל יתהלל גיבור, אל יתהלל עשיר. איפה הוא דיבר על מכובד? גם לא מצאנו ברשימת התכונות הנבואיות. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ומכובד. לא מצאנו.
יש
ענב. ענב מצאנו, גבה קומה מצאנו. אבל לא מצאנו מכובד. אבל זה לא יכול שזה החכם. הרי בהתחלה כתוב בן זומה אומר איזה הוא חכם. ואחר כך אומר איזה הוא מכובד. אם הוא אומר פעמיים, סימן שהמכובד והחכם זה שני אנשים שונים. אז מה זה המכובד הזה? מאיפה הוא תקוע? מאיפה הוא צץ פתאום? מאיפה הגרילו אותו? התשובה היא שהמכובד זה השכל וידוע אותי. השכל וידוע אותי. הרי מה אמר הנביא? הנביא אמר אל יתהלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אז דעת אלוהים זה קשור למידה הרביעית של מכובד. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. הכבוד זה תכונה שמצויה בעיקר אצל בני אדם. יש קצת אצל החתולים. משהו כזה. כן? הסנוביות החתולית, גם אצל הטווס. כן? אבל, לא, בכלל, אצל בעלי חיים בזמן היחום, יש גם כן איזה התנהגויות מגוחכות אפילו, הייתי אומר, של כבוד. אבל זה בעיקר תכונה אנושית. אנשים מוכנים לעשות הרבה שטויות בשביל הכבוד, לאבד את הבריאות שלהם, את הממון שלהם, ולפעמים את החיים שלהם בגלל הכבוד. כן? יש דברים כאלה. ונשאלת השאלה, מאיפה זה צץ באדם, הרעיון הזה, המטופש לכאורה של הכבוד? כן? איך אמרו חכמים, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כן? כי זה הרי לא מכובד לבקש כבוד. אז זו תכונה קצת מוזרה. כן? ספרים שאדם הגיע לרב אומר אני שנים בורח מהכבוד, ואמרו חכמים שמי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, ולא קרה כלום. אומר לו הרב, כשאתה בורח אתה מסתכל אחורה לראות אם הוא בא, אז לכן הוא לא בא. כן? זאת אומרת, אבל יש אפילו הייתי אומר דבר עוד יותר מוזר. יש הלכה שצריך לכבד אנשים, נכון? יש כבוד מיוחד לאביו ואימו, לרבו, למלך, ובכלל לכל אדם. כל אדם באשר הוא אדם צריך לכבד. ברגע שאני מכבד אדם, אני בעצם מכשיל אותו. כי אני נותן לו דבר שגורם לו נזק. כן? כי ברגע שאדם מקבל כבוד, אז הוא מתגאה, הוא אוהב את זה, ואז יוצא ש... על ידי הכבוד שנתתי לו, אני השחטתי אותו. היה אולי יותר טוב שאני לא אכבד אותו, שאני אירק עליו, ואז הוא יזכה למידת השפלות. הייתה קאט כזאת באנגליה, קאקר.
קאקר?
כן. הם היו מדברים בגוף שני, גם עם מלך אנגליה. כן? יש להם המשך, ההיימיש בפנסילבניה. כן, זו אנשים כאלה שאמרו שהכבוד זה באמת מידה שמשחיתה את האדם, ולכן אולי עדיף שלא לכבד אף אחד. אף על פי כן מצאנו שדווקא ההלכה היהודית מדברת הרבה על כבוד. צריך לתת כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזקנים, כבוד לצעירים, כבוד לחכמים, כל מיני דברים. כבוד לעשירים, כבוד ליהודים, כבוד לגויים, כבוד לכל מיני כבוד. כל אחד בכבוד שלו, אבל יש כבוד. אז אני אסביר לכם, זו השאלה היא מצדמן, תן לכבוד, אבל אני מזיק לו. הרמב״ם, בהקדמתו למשנה, נדמה לי, בהקדמתו לחלק, או הקדמתו, אחת ההקדמות, לא, בהקדמתו לחלק, בפרק חלק, אומר הרמב״ם, שאין האדם משיג, מבין, מהי הטובה של חיי העולם הבא. מדוע? כי כל אדם אינו מבין אלא הנאה חושית. כן? הנאה בדרך כלל זה בא לאדם, דרך החושים. ואילו חיי העולם הבא, זה לא תלוי בחושים. אין שם חושים. אז האדם איננו יודע מהי הנאה לא חושית. לכן כמה שתדבר על העולם הבא, אומר הרמב״ם, לא תבין על מה מדובר. אבל אם תשים לב למידת הכבוד, אומר הרמב״ם, אתה יכול קצת להשיג מה זה חיי העולם הבא. כלומר, שבכבוד יש איזו נקודה לא רציונלית, מגוחכת, שגם מורה על משהו עליון. כלומר, זה שבני אדם מסוגלים, אתה יכול לשבת, זה שבני אדם מסוגלים בשביל הכבוד, לאבד כסף, בריאות ואפילו חיים, זה מראה שהכבוד בצורתו האידיאלית בא ממקום עליון. נכון? וזה, לכן בתנ"ך, למשל, מה שאנחנו קוראים נשמה, בתנ"ך זה נקרא בשם, אולי מישהו יודע?
נפש.
לא? כבוד. כן? למשל, יש פסוק בתהילים, עורה כבודי. נכון? עורה כבודי. מה זה כבודי? כבוד זה הנשמה. זאת אומרת שבעצם האדם שמבין מהו הכבוד באמת, מבין שהכבוד זה קשור לדעת אלוהים. מי שיודע את אלוהים גם יודע מהו הכבוד. עכשיו לפי זה מובן מדוע אני מכבד כל אדם. למה אני מכבד את האדם השני? כי הוא נברא בצלם אלוהים. יוצא לפי זה שכאשר אני מכבד אותו, אני מכבד את הנקודה האלוהית שבו. ומה עם הנזק שאני גורם לו בזה שאני נותן לו כבוד? בעיה שלו, לא אכפת לי. כלומר, לא בגלל ההרגשה הטובה שלו אני נותן את הכבוד, אלא בגלל נקודה שהיא הרבה מעליו. לכן, אני מכבד את ההורים שלי, למה? לא בגלל שהם ראויים או לא ראויים לכבוד מצד מידותיהם או מעשיהם או מחשבותיהם או כל מה שהם עשו, לא. אלא בגלל שהם ההורים. ובהיותם הורים, הם נתנו לי את החיים, במובן הזה הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאתי. אז מצד זה הם ראויים לכבוד. זה שזה אולי גורם נזק להורים שלי שאני מכבד אותם, בעיה שלהם. מובן?
ואם הם גורמים לי נזק, לבן אדם נזק?
הם גורמים נזק לא אכפת, זה לא משנה שום דבר.
מה לא משנה?
לא משנה כלום.
אבל כל התפיסת האלוהים...
אני אסביר, זה נכון. אבל יש דבר אחד שהם לא יכולים לקחת ממך. יש דבר אחד שהם לא יכולים לקחת ממך, זה שהם נתנו לך את החיים, וזאת נקודה, את החיים, וזאת נקודה בסיסית שהיא תמיד עליונה יותר מכל נזק אחר שהם יכולים לעשות לך. נבין מה שאני אומר?
כן, קשה.
למה זה קשה? כי אתה אומר שלחיות אולי זה לא מציאה גדולה.
זה בטוח.
לא, לא, זה באמת מעניין מה שאתה אומר. רבי צדוק מלובלין, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, מדוע בתלמוד, כשרוצים ללמוד על כיבוד אביהם, לומדים מגויים? כן? הגמרא במסכת קידושין אומרת, איך יודעים מה זה כיבוד אביהם? ומביאים דוגמה מאיזה גוי באשקלון, איך הוא קיבל את אבא שלו. כן? למה? למה הביאו דווקא מגוי ולא מיהודים? מה, אין יהודים שמכבדים את ההורים? לא, ממש לא. רבי צדוק מלובלין יש לו רעיון אחר, הוא לא אומר דברים פשוטים כאלה. הוא אומר כי פשוט היהודים, הוא אומר, הגויים הם מאוד מאוד אוהבים את העולם הזה. ולכן הם מלאי הכרת טובה למי שנתן להם לחיות בעולם הזה, שזה ההורים. אבל היהודי אומר, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. אז הוא לא חושב שזה מציאה גדולה לחיות. לכן אין לו כל כך הרבה הכרת טובה להורים שלו. הוא היה מעדיף לו להיות פה. מובן?
נו, אז איך מסדר לזה?
מה?
איך זה מסתדר?
איך מסתדר שמה? תסביר. תדע לך שאני לא נביא, ולכן אני לא מבין את הקושיות שלך. מה אתה אומר?
איך מסתדר עם הכרת הטוב להורים?
אה, יפה, יפה. ומה אתה שואל? טוב, הוא שואל טוב. אתה אומר, אם אתה אומר שהיהודי לא כל כך מבסוט מזה שהוא בעולם הזה, ולכן קשה לו להכיר טובה להורים שלו, על זה שהוא מביא אותו לעולם הזה, הדפוק כל כך, אז למה התורה ציוותה עלינו לכבד את ההורים בכל זאת? אה?
למה?
מה, למה? כי אף על פי שאנחנו לא אוהבים להיות בעולם הזה, אבל זה טוב להיות בעולם הזה. כלומר, לא אמרו בתלמוד, טוב לו לאדם שלא נברא. אלא אמרו, נוח לו שלא נברא. כלומר, זה הכרה סובייקטיבית. כלומר, זה ממש לא נוח להיברא. אבל זה טוב. הבנת? הבנת או לא? אל תעשה את עצמך כאילו הבנת. הבנת או לא הבנת?
הבנתי, אבל זה קשה.
מה קשה?
זה גם נאמר בהלכה, כבד את אביך ואת אמך, למה אני אריכו נאמך?
עוד יותר, למה אני אריכו נאמך? אולי כדי שיתקצרו?
זה לחזק את הצד של הגוי.
נכון, נכון. כלומר, זה כאילו התורה רוצה לעשות לנו קצת גויים. זאת אומרת, כנראה שיש איזו חולשה מולדת אצל היהודים ביחס לעולם הזה. כן, היהודים יש להם בעיה להשלים עם חיי העולם הזה. לכן, התורה דוחפת אותנו קצת. כן? היא אומרת, תלמד קצת מהגוי. ואלה, אתה איתי? אתה יכול לענות כששואלים אותך שאלה?
אני חושב תוך כדי, לא חושב מה.
אה, כן, אבל שואלים אותך שאלה, אז תענה. כן. כן, בבקשה.
נאמר העולם בטוב נברא.
נכון.
זאת אומרת, ההשקפה היהודית היא שטוב בעולם הזה.
יש אפילו פסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נכון.
אז למה? אז זאת אומרת, היהודים הם לא הולכים בהתאם לאמונה.
נכון, נכון, בדיוק. זאת אומרת, התורה באה לתקן את ההרגשה הבסיסית של היהודי. היהודי לא כל כך אוהב את העולם, והתורה מגלה לו, תדע לך שזה כן טוב. זה כמו ילד שאמא שלו אומרת, מדוע אינך אוכל ספגטי? אז הוא אומר, כי אני לא אוהב. אומרת לו אמו, זה טעות פדגוגית חמורה, אבל זה טעים. אתה מבין?
סליחה, מי אומר שהיהודי לא אוהב את החיים?
איך יודעים שהיהודי לא אוהב את החיים?
כן.
כי היהודים כל הזמן יש להם נוסטלגיה של חיי העולם הבא.
זה דווקא יש לנוצרים, לא להם.
מה?
זה דווקא יש לנוצרים ולא
להם. לא, ההפך. אני אסביר לך למה. הנוצרים כל הזמן מדברים על העולם הבא, כי יש להם ספק אם יש להם. זאת אומרת, הדאגה של החיים של הנוצרי זה האם אני אזכה לחיי העולם הבא? כי זה לא מובן מאליו אצלו. העולם הזה מובן מאליו, עולם הבא בספק. לכן צריך תיאולוגיה שלמה כדי לזכות לזה. אצל היהודים הייתי אומר זה הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה מסודר. אז הם לא דואגים לזה.
זה לא מובן.
למה זה לא מובן?
למה זה לא מובן שלכל יהודי יש חלק בעולם הבא?
אבל זה, יש משפט כזה. ביהדות מצאו משפט כזה. נכון? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש משפט כזה?
יש כזה משפט, אבל מותר לאנשים.
זה אני מסכים, אבל אני מסביר לך את התפקוד של היהודים. כלומר, אם היהודים היו מסוגלים לכתוב במשנה שלהם, כל ישראל ישלם חלק עולם הבא, זה מורה על איזו תחושה של ביטחון. זאת אומרת שהיהודי ביחס לנצח מרגיש מסודר.
מרגיש
מסודר.
כן? כל יהודי שלו חלק לא כתוב לעולם הבא, נכון?
נכון.
לא כתוב בעולם הבא. כן. ונשאלת השאלה למה כתוב לעולם הבא ולא בעולם הבא.
נכון.
נו.
לא, זאת שאלה שאנחנו עסקנו בה כשלמדנו את המשנה הזאת בתחילת מסכת אבות. אנחנו לא נחזור על זה. אבל דבר אחד ברור, שהיהודי מפתח איזו תחושה של אופטימיות ביחס לעולם הבא, ואז יש קטסטרופה בגלל זה, שעם הנצח לא מפחד, לצערנו, מדרך ארוכה. כי מכיוון שהוא שייך אל הנצח, לא אכפת לו כל כך. שזה לא יצליח, לא נורא, זה יצליח פעם אחרת. ברור? העולם הזה לעומת זה, הוא עולם שבו היהודי לא כל כך מצליח. זאת אומרת, יש לנו איזה מנגנונים של הכשלה עצמית. ולכן כל פעם שבמהלך ההיסטוריה היינו בסיכוי כלשהו להצלחה פוליטית כבירה, הכשלנו את עצמנו. לא באמת. התקופות של ההצלחה הפוליטית של עם ישראל הן תקופות קצרות מאוד, למרות שיש לנו היסטוריה ארוכה מאוד. אבל רוב הזמן אנחנו הורסים לעצמנו. כי עולם הזה, יש איזה מין רתיעה, אני לא אומר את זה בצחוק, יש איזה רתיעה פנימית של היהודים מההצלחה של העולם הזה.
סליחה שניצחנו.
משהו כזה. כן, יש מוסד שמורה על זה. אולי כבודו שמע על המוסד המפורסם הנקרא שטיבלך. כבודו מכיר, נכון? כן או לא? אפשר לה...
מה הקונוטציה?
לא, שטיבלך. כן, השטיבלך הוא המקום שבו הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. נכון? זה דבר שצריך להיות מכובד מאוד. ותמיד הפורמייקה שבורה שם. או יש איזה בלטה שצריך להחליף. נכון? כלומר, או זה לא דקי. לא יודע, יש משהו, הווילון קרוע. כלומר, יש איזה מין שדר של היהודי, אסור להתביית יותר מדי טוב על העולם הזה. יש אפילו יהודי קצת רחוק מהשטיבלך, עמוס עוז, אולי שמעת עליו. כן? הוא אמר... בשבילי צבא, מדינה, דגל, זה גויים נחס. זה הנחת של הגויים. מעניין. כלומר, בזה הוא מבטא משהו שהוא מושרש עמוק מאוד בזהות היהודית, של איזה רתיעה מן האחיזה המוחלטת בעולם הזה. ולכן, דווקא הנוצרים, שהם באים מעולם שכבש את העולם, מתרבות שכבשה את העולם, אצלם הדאגה, לחיי נצח היא דאגה הרבה יותר רצינית. הבנת אותי עכשיו יותר? עכשיו, אז התורה באה לתקן את זה. כלומר, איך אומרים? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אנחנו חושבים הרבה פעמים שהמצוות זה מתאים לטבע. הייתי אומר, דווקא הייתי אומר הפוך. המצוות באות לתקן את מה שמעוות בטבע שלנו. נכון?
ההורים שלי
החליטו,
ההורים של כל אחד החליטו להביא
ילד לעולם.
אני רוצה להיות חלק מזה.
אתה?
לא רוצה. אני?
בוודאי, אתה.
איפה שאלו אותי?
בוודאי שאלו אותך.
מתי?
לפני שבאת לפה שאלו אותך. כן, אבל זה כבר דיברנו בשיעורים הקודמים. מה, לא היית? כן, דיברנו על זה הרבה. דיברנו על זה שה... איך כתוב במסכת ראש השנה? דף י' א' עמוד א'. לא. מסכת ראש השנה דף י' א' עמוד א'. כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. רש"י מה אומר? שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. אז אתה לא יודע כמה מיליארדי נבראים החליטו לא להיברא. אתה מאותה קבוצה נבחרת שהחליטה כן לבוא לכאן. אתה שואל את עצמך איך עשית דבר כזה, נכון? אבל עובדה, בזמנו שאלו אותך ובאת לכאן. כן, בבקשה, יונתן.
אם המצב המנטלי הזה, איך אפשר עם מצב? הרי יש את האמרה
שאומרת שאם
ישראל
שלו בשבת
אחת?
שתיים.
שתי שבתות? שתי שבתות, תבוא גאולה.
נכון.
במובן הזה, אם מצב מנטלי של ארץ עצמי, זה אף פעם לא יקרה. זה אומר שהגאולה זה יהיה דבר שיהיה כוח.
יש בזה משהו, נכון, יש בזה משהו. השאלה, אפשר למזער נזקים. זאת אומרת, גאולה בסופו של דבר באה, אבל התערבויות מבחוץ. וההתערבויות הן לא סימפתיות בכלל.
אתם יודעים, זה יהיה תלוי בעם ישראל, לא תהיה גאולה.
נכון, זה מה שנקרא, עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. אתה צודק, לחלוטין. כן. אבל מה שמעניין, כל הדברים האלה שאני אומר, זה לא ציניות. כלומר, זה דברים שרבותינו אמרו. כלומר, הם הרגישו טוב מאוד מה האופי של האומה. בסדר? עכשיו, כל זה היה בגלל שהתחלנו לדבר על הכבוד. כן? הכבוד שאנחנו חייבים להורים, זה מתוך התגברות על הטבע שלנו. אגב, הפסיכואנליזה, שזה מדע שאומצה על ידי יהודים, משום מה, כן? מלמדת את זה. שהאדם כועס על ההורים שלו, על זה שהם הביאו אותו לעולם. כן? מה? לא, מה פתאום? שמעת על התסביך הקדוש שנקרא אדיפוס? כלומר, התסביך האדיפלי אומר שיש לי התנגדות מובנית לאבא שלי. בלי קשר למה שהוא עשה. זה לא משנה. ההזדהות זה הרצון לתפוס את מקומו. אני רוצה להיות במקומו. זאת אומרת, הוא מפריע לי. זה מה? זה תולדה. התולדה היא הכעס. זאת אומרת, כי אני כועס על אבא שלי, ואבא שלי, אני יודע שזה מי שהביא אותי לעולם. ולכן יש התנגדות. לא, תראה. אתה רוצה לשאר, אם תשכב על הספה פה בצד, אני אדבר איתך על זה. בסדר? טוב.
סליחה.
כן. לא הבנתי כלום ממה שאת אומרת.
החסידים של ברסלב.
חסידי ברסלב, כן, נו.
הם דווקא...
הם אנרכיסטים.
זאת אומרת... כאילו, בערך, אצלם היה חלק הזה התבזות.
לא.
ביזיונות ועידון, וכל האמא של השפלת עצמם, וזה ההפך
מהם. מה פתאום? מה פתאום? התבזות שמבזים את האדם. לומיליאציון. כן. השאלה ששואלת... שימו לב טוב טוב לשאלה של איילה. איך אני מצד אחד מדבר על הערך של הכבוד, איך זה מתיישב עם העמדה שהיא מייחסת לברסלב של אידיאל של התבזות?
כן, הכבוד, כשאתה מדבר עליו, זה כבד את אביך וכבד את הזולת, לא כבד את עצמך.
רגע, רגע, אני רוצה...
הרגע שידעת...
עם כל זה, זה עצור, עצור, היא שאלה אותי, אני רוצה להטות את התשובה שלי. לפחות שאני ארגיש שעשיתי פה משהו. התשובה היא שההתבזות שאנחנו מוצאים כתופעה חברתית בברסלב, זה לא בגלל ביזוי, זה סוג של מחאה. כן, איך אומר רב נחמן? אל תיתנו לעולם לשקר אתכם. זאת אומרת, זאת עמדה אנרכיסטית. שבאה בעצם מתוך הרגשה עמוקה מאוד של צדקת הדרך לזלזל בכל מה שאחר מהם. זאת אומרת, זה לא בגלל שהם לא מכבדים את עצמם, אלא להפך. מבינה מה שאני אומר?
כן, אני מבין.
כן, אבל ככה אני מבין את זה. שפלות, קרה לי הבנתי
את זה, שבזאת על מנת להגיע שפלות.
לא, 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 זה כבר אצל בעלי המוסר. זה בעלי המוסר, רבי... ישראל מסלנט, למשל, הלך בכיוון כזה. אבל לא רבי נחמן. ממש לא. היינו נע באחת התורות הראשונות בליקוטי מוהר"ן, על כבוד אלוהים וכבוד מלאכים. מה שרב נחמן מדבר שם. טוב, אז בכל מקרה, הכבוד, אם אני חוזר פה לנקודה הבסיסית שאנחנו עסוקים בה, זה מודעות למישור עליון מאוד של מציאות. זה לא שייך כל כך לעולם הזה. הכבוד האמיתי. ולכן, מה שכתוב כאן, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, זה מכוון כנגד המידה הרביעית שמוזכרת בדברי ירמיהו הנביא, שזה, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי. עכשיו, אני רוצה קצת להבין יותר. בואו נקרא עוד פעם את דברי המשנה. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. שנאמר, איפה זה כתוב, שהמכבד את הבריות זה המכובד, בואו נראה אם הפסוק משכנע. כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. איפה בפסוק הזה כתוב שהמכובד זה המכבד את הבריות? זה בדיוק הפוך. מי שמכבד את השם הוא המכובד, לא מי שמכבד את הבריות. הבנתם את השאלה שלי? השאלה היא למה האדם מכבד את הבריות? כי הן בריות. כי הן בריות. מה פירוש המילה בריאה? מי שברו אותו. זאת אומרת, אתה מכבד את מי שבורא. מצד זה, אתה לא מבחין בין אדם לאדם. כולם מכובדים, כי כולם בצלם אלוהים. אם אתה שוכח שהאדם נברא בצלם אלוהים, אז אתה מתחיל לעשות הבחנות. את זה אני אכבד, את זה אני לא אכבד. אבל אם אתה אומר שכולם מצד הצלם האלוהים שבהם ראויים לכבוד, אז אתה לא מבחין. לכן, איזה הוא מכובד? אדם מכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבד די, אכבד.
עדיין יש מדרג. אפילו שאתה רואה בכולם את הצלם אלוהים, יש מדרג.
ודאי שיש בו מדרג. אז אתה... יש מכובד, ויש מכובד עוד יותר. אבל אין מי שאני מזלזל בו. נובן?
יש קושיים ועבריינים שעושים מעשים כמו שאנחנו שומעים מדי שבוע, אז צריך לכבד אותם?
בוודאי.
באיזה צורה?
אז יש להם כסח להם את הצורה. אני אסביר. כן, כן, אני אסביר. הוא שואל, אם יש פושעים ועבריינים כמו שאנחנו שומעים כל שבוע, איך מכבדים אותם? התשובה היא על ידי כיסוח הצורה. מדוע?
מכבדים אותם במכות, זאת
אומרת. כן, אבל אני אסביר לך למה. לא, לא, זה לא בצחוק. תבין, מדוע אני כועס על הפושע? ומדוע אינני כועס על הר געש שהרג הרבה יותר אנשים מהפושע?
כי הר געש אין לו ברירה.
כי הר געש אני לא מצפה ממנו. האדם שהוא נברא בצלם אלוהים, אם הוא מתנהג כמו חיה, זה מגונה. לכן זה שאני מכסח לו את הצורה, זה סימן לכבוד שאני רוכש לו. הבנת? בדיוק. להתייחס אל צלם האלוהים שבו. נכון. ולכן יש גם הלכה, איך הורגים בן אדם בבית דין, נכון? יש הלכה. יש ארבע מיתות בדין, נכון? שהן? סקילה, שריפה, הרג וחנק. יש ארבע אופנים מגוונים כיצד להרוג אנשים בבית דין. בסדר? עכשיו, ההלכה אומרת שכשהורגים מישהו בבית דין, צריך לעשות את זה בצורה שתכבד אותו. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. כלומר, תהרוג אותו באופן יפה. כן, שיהיה מכובד. כן, מה אתה אומר?
יש שאלה קצת תשובה, אבל היא מאוד מטרידה אותי. מה המתחילה אופנית גורם לאדם להתעלם לחלוטין מהמוסר האלוהי?
מי הפעם הרוצח או האנס? מה הסיבה האופנית שקוראים אותו לא לשמוע את מוסר המוסר האלוהי? יש לך תשובה?
לי? לא, אני לא מצטע.
יש, אני אקח תשובה פשוטה. יצר הרע. מה גורם לאנשים הרעים שלא לשמוע לצו המוסר? אז התשובה היא, היצר הרע. יודע מי אמר את זה? אפלטון. לא באמת, אפלטון שאל את עצמו למה יש מלחמות. והוא אמר, זה בגלל שיש באדם משהו רע, חייתי. מה?
ממש קשה לי שיש אנשים שלא שומעים את הדיאלוג בין יצר הרע.
מי אמר שהם לא שמעו? הם קברו את זה, זה לא שהם לא שמעו. מה? תסתכל למשל בריצ'רד השלישי של שייקספיר. אז אחד שמה הולך לרצוח, שמה אומר לו, ואיפה המצפון? אז הוא אומר, בכיס של הדוקס מגלוסטר. כן? מה הוא שילם? אז הצלחתי להתגבר על המצפון. כן. שייקספיר מפורש. כן.
מאחר ואנחנו מכבדים את בני אדם, אז בעצם בגלל הרגש אנחנו אמורים לכעוס עליהם הרבה יותר מאשר היו הכוס עם הנרקש, ורציתי לדעת אם יש הבדל בין ביהדות, במובן הזה בין יהודי לגוי, ועל גוי בעצם אנחנו כביכול נכעס פחות מאשר על יהודי, כי יהדות היא קצת...
על יהודי שמחלל שבת אתה כועס, על גוי שמחלל שבת אתה לא כועס. כל דבר לפי מה שאתה מצפה ממנו. כלומר, כשילד קטן, תינוק, עושה פיפי עליך, כן? אתה כועס? לא, אני הבאתי את זה כדוגמה. לא, דווקא לפעמים מגוי אני מצפה לי יותר, תלוי באיזה תחום. כלומר, כל אחד לפי הכישרונות שיש לו, אתה מצפה ממנו. ואם זה מדובר על כישרונות יהודיים, אז אתה מצפה מהיהודים. אם אתה מצפה כישרונות גויים, אתה מצפה מהגוי. כן? פשוט לא. כלומר, יש דברים שאני מצפה מגויים הרבה יותר מאשר מיהודים. ואם הוא לא עומד בזה, אז יש לי כעס יותר. למשל, עשיית הבגט. אם ישראלי עושה בגט גרוע, אין לי טענות. גם בתחום המוסרי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. בכיבוד אביהם, למשל, הגמרא אומרת שכיבוד אביהם לומדים מגוי. כן? כי גויים הם יותר מתוקנים מיהודים בתחום הזה, מסיבה פשוטה. הם מאוד מעריכים את אלה שנתנו להם את חיי העולם הזה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. נכון, נכון, נכון. כלומר, אם אתה רואה יהודי שלא מכבד את ההורים שלו, אתה מבין את זה. אבל גוי, מה פתאום שהוא לא יכבד את ההורים שלו? ממש לא בסדר. כי אצלנו יש חיוב מצד החוק, לא מצד התכונה האנושית. בסדר? זה הכוונה. בסדר, אז לכן, כל אחד ואחד, לפי עניינו, יהודי, גוי, איש, אישה, ילד, זקן וכדומה. כן, וכדומה. כן. היה פעם איזה יהודי אחד, פאולוס, הוא אמר, אין, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. מזה אפשר ללמוד דבר מאוד חשוב, שכל זמן שיש איש ואישה, יש יהודי ויווני. כן, מה אתה אומר? יהודי ויווני. אם יש, פאולוס, הוא אמר, לא צריך לעשות הבדל, לא בין יהודי לגוי, יהודי ליווני, בין איש לאישה. מזה אפשר ללמוד משהו חשוב. כל זמן שיש הבדל בין איש לאישה, יש הבדל בין יהודי ליווני. כן, מה אתה אומר?
הרב לימד פעם שאומרים צרפת, צרפת.
את חטאי אני מזכיר היום. טוב. עכשיו מה השאלה?
שאלתי אם זה שאול התרסי.
כן, זה תרסוס.
מתרסוס.
כן,
שאול מתרסוס.
אסיה הקטנה.
כן, מאסיה הקטנה.
מה זה נתינת כבוד? נתינת כבוד מה זה? עם כעס נגיד.
אני לא רואה את השואל, רגע. אז אתה השואל. כן, אז מה טוב, מה זה לתת כבוד? לתת כבוד זה יחס של הכרה במעלה העצמית של מי שאתה מדבר איתו או שאתה מתייחס אליו. זה הכרה במעלה העצמית. הבנת? למשל, אני מכבד את הזקן. מכבד זקן. למה אני צריך לכבד זקן? הרי הזקן הוא לא מסוגל אפילו להרים 2 קילו. אז בשביל מה צריכים אותו? אז אני שואל אותך, לא, אבל אלה שמכבדים את הזקנים, מה אני חש בזקן? אם זה חמלה, מה?
מכבדים את החוכמה.
ואם אין לו חוכמה, הוא כבר טיפש, הוא סנילי. למה אתה קם מהזקן? כי אנחנו בחברה עקומה שלא מבינה את הערך של הזקנה. בחברה המערבית יש רק גיל אחד, גיל הנעורים. זה הגיל היחיד שקיים. כן? אין גיל אחר. כן? זה חברה חולה. אגב, זה לא התחיל היום, זה התחיל מאריסטו. שאריסטו הוא זה שאמר שהעולם שייך לצעירים. כן? ומעניין, הנביא אומר, כי מלך השם צבאות בציון ונגד זקניו כבוד. כלומר, מה התרבות המערבית יכולה לפתח, זה ההכרה בערך של עוצמת החיים. כן, כשהיא באה לידי ביטוי, איננה מכירה את הערך של הקרנת החיים. כלומר, דווקא אצל הזקן, כיוון שהפונקציות הרגילות של עוצמת החיים נעדרות, אז מופיעה ההקרנה העצמית של האדם. וזה המקום של הכבוד. ההקרנה, כן, הוא מקרין משהו. לפעמים הוא נמצא ולא פותח את הפה ולא אומר כלום, אבל הוא נמצא. הבנת? הנוכחות. זה בדיוק כמו אצל התינוק. גם התינוק, כולם אוהבים את התינוק. למה? אז זה דבר מאוד מוזר. התינוק לא עושה שום דבר בשביל אחרים. הוא אפילו מלוכלך והוא צועק. כן? אז למה כל כך אוהבים אותו? לא, בגלל מה שהוא. והנוכחות שלו. אחר כך, כשאדם מפסיק להיות תינוק והוא עוד לא זקן, זה התקופה שבה כל הדברים האלה נעלמים. ואז הוא צריך להוכיח את עצמו. ואתה בחברה הישגית. כשהוא זקן, הוא חוזר לתקופת הילדות, ושוב יש הקרנה של הנשמה שלו. אנשים לא אוהבים זקנים, ולא תינוקות. הם לא אוהבים זקנים כמו תינוקות. זהו, זה בגלל שאנחנו בחברה חולה. זה חברה שלא מכירה את הערך העצמי. מובן? בדיוק. נכון, אותו דבר. יש כבוד אוטומטי לתינוקות ולזקנים. בסדר? לעומת זה, אדם שנגיד באמצע החיים, אנחנו נראה מה ההישגים שלך, מה עשית, איך העלית את התלג. כן? אתה גר בתל אביב עכשיו?
מה?
אתה עכשיו גר בתל אביב?
לא.
טוב, בסדר, טוב, לא משנה. מה אמרת? על פאולוס, מה שאמרתי, על איש ואישה. לא משנה. לא, באמת, זה לא... הזכרתי את זה בדרך אגב. לא, לכן אני לא רוצה לפתח את זה עכשיו. תרשה לי?
לא, לא
ביקוע. לא, לא רוצה לפתח את זה. זה לא הנושא של הלימוד, הזכרתי את זה רק בדרך אגב, אז תעזוב. כן. נו, מי אמר שזה טוב? נכון, נכון. הרי מה אומרים בבוקר? שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. נכון? כלומר, יש הגדרה של הזהות ביחס לאחר. נכון? לא עשה אני כך, לא עשה אני כך, לא עשה אני כך. נכון? זה הגדרה מעניינת. למה שאדם לא יברך שעשה אני איש? כן? ולמה שאדם לא יברך שעשה אני... מה? נכון, זה חלק מההגדרה. טוב. אתה צודק. אתה אומר, אז למה? יפה, יפה, השאלה היא טובה. אני חוזר על השאלה. הוא אומר, אני דיברתי לפני כן על זה שהכבוד זה הקרנה העצמית של האדם, מה שיוצא מעצמיותו של האדם. ופה אני אומר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני עבד, אז אני מגדיר את עצמי ביחס לאחר, לא ביחס לעצמי. נכון? זאת השאלה שלו. את מבינה את השאלה? כולם הבינו את השאלה? שאלה יפה? תשובה. להיות איש בעולם הזה, זה לא מציאה גדולה. הבנת? כלומר, מתי מתגלה הערך של האיש? כן? כלומר, לא, סליחה, הפוך. הפוך. להיות איש זה, לא, להיות איש זה מראה באיזשהו מקום על חיסרון. להיות אישה זה מראה על שלמות. כלומר, האישה, הרי מה היא מברכת? שעשני כרצונו. למה שהיא לא תברך שלא עשני איש? היא מברכת שעשני כרצונו. אז כן, זה ביטוי של שלמות, חיוביות. כלומר, אצל נשים, הערך העצמי של הזהות האנושית בא לידי ביטוי יותר חזק, ואצל האיש פחות. למה? כי דרכו של איש, כך אומר התלמוד, דרכו של איש לכבוש. ואין דרכה של אישה לכבוש. העניין של הכבישה, אם אני צריך לכבוש משהו, משמע שאני עדיין לא מושלם. ולכן אני לא יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא עשה אותי איש, כי להיות איש זה משהו חסר. אני יכול בעולם הזה להגדיר את עצמי ביחס לאישה, שהרווחתי משהו ביחס לאישה, שלא עשה אני אישה. מובן? הייתי? מה? שהיה עשה אני? חסר, אין ברכה על חסר. על חיסרון אין ברכה.
אבל מה עם העבד והגוי?
רגע, 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 אני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור עד הסוף. הבנת אותי? על חיסרון אני לא יכול לברך. אני יכול לברך על דבר שלם. רק רגע. רגע, אני קודם כל עם הבחור שמאחוריך.
אני חושב, זאת אומרת, החסר כמובן של המתאר להשלים.
חסר וניתן להשלים, בסדר, אבל עוד לא השלמתי. אז להגיד שעשני איש, זה יהיה מגוחך, זה יהיה גידוף מסוים. אני לא יכול לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא עשה אותי יצור לא מושלם. זה לא יפה להגיד את זה. נכון? זה כמו שנגיד מישהו שם שתי טונות מלח באוכל, ואתה אומר לו, האוכל שלך מצוין. עדיף לשתוק.
נגיד אני אומר,
לא צריך מושלם כדי לברך, אבל צריך שלא יהיה חסר. החיסרון זה לא דבר, להיות איש זה בהגדרה חסר.
אבל נגיד, החיסרון הרי הוא חלק מהענה, לא? אם החיסרון זה לא, זה לא טוב.
נכון, זה טוב שיש חסרונות, אבל החיסרון מצד עצמו הוא רע. כן, חיסרון זה, זה כמו שאתה אומר, זה טוב שיש דברים רעים. בסדר, אבל הדברים הרעים הם רעים. אתה אומר שיש צורך בחיסרון כדי שהטוב יהיה מושלם. זהו, זה מה שאמרת. רגע, יש פה יערה בצד. מה את אומרת?
שבשיעור הקודם אמרנו הפוך, שהאישה היא המשתלמת והגבר הוא
ה... ממש לא. אני אמרתי דבר כזה?
כן, כן.
לא יכול להיות. אין מכחיש. כן. כן. זה אחת, אפשר להביא את זה כראיה, אבל יש ראיות יותר חזקות מזה.
שכאילו יותר חיים בהחלה?
לא. שמצד, טוב, אפשר גם בזה להגיד. אנחנו רואים למשל בגן עדן, בסיפור של גן עדן, שהיא לא חטאה.
דיחה, אבל טוב.
כן, אבל היא עצמה לא חטאה. כן, כן, בבקשה. הוא כבש. נכון.
שלמה בגלל שהוא היה נמצא בשלמה.
נכון.
זאת ההבנה של היהדות. למה היא לא אומרת שהשלמת העולם בגאולה תבוא על ידי נשים?
זה בדיוק מה שהיא אומרת.
לא מבחינת ההנהגה.
מה? מה פתאום? תסתכל בכל
המה...
אני יכול להגיד משהו? בכל זאת? יש ספר נקרא, איזה מדרש קדומה נקרא ספר זרובבל. שמעת על הספר הזה? לא, זה לא ספר חיצוני, זה מדרש מאוחר. זה מדרש, מה קרה? למה זה מצחיק? ספר זרובבל. כן, זה באמת שם מצחיק. זרובבלי. כן, אבל בספר זרובבל מתוארת תקופת המשיח, ושמה בצידו של המשיח עומדת מנהיגה. ושמה חפציבה. כן? זה מאוד מעניין, הנקודה הזאת. כלומר, שההתעוררות של הגאולה בסיומי מהלכים היסטוריים זה דווקא אישה. כן, כן, שמה רואים בספר זרובבל. עכשיו תגיד, ספר זרובבל הוא לא ספר מוסמך ולא כלום. זה לא משנה. עובדה, הוא יצירה יהודית. כן? לכן יש לך גם דבורה ואסתר וכדומה. כן, אסתר שהיא מלכה וכדומה.
כן.
אה? כן, מה אתה אומר? חפצי בה. כן, חפצי בה, כן.
האם אתה יכול לחזור על ההסבר בקשר לאישה?
האם אני יכול לחזור על ההסבר בקשר לאישה? אני לא יכול לחזור כי לא הסברתי בקשר לאישה. הסברתי בקשר לאיש.
לא, בקשר, מה שאמרת, בקשר של הברכה, שלא
עשית... טוב, אני אגיד את זה בקצרה. יש, לפי היהדות, כמה עולמות יש? שניים. העולם הזה והעולם הבא. בסדר? לפי המציאות, כמה סוגי בני אדם יש? שניים, גברים, נשים. בסדר? שאלה הבאה. עולם הבא ועולם הזה, איזה מהם הוא מושלם?
הבא.
עולם הבא. כל הכבוד, יש לך ידיעות רבות. כן. רגע. רגע. עולם הבא שלם. עולם הזה? משתלם. משתלם. זה צורה יפה להגיד חסר. נכון? בסדר. שאלה הבאה, מי מרגיש טוב בעולם שלם? יצור שלם או יצור משתלם? מי מרגיש טוב בעולם שלם? יצור שלם או יצור משתלם? יצור שלם. מי מרגיש טוב בעולם משתלם? יצור שלם או יצור משתלם? משתלם. יפה. לכן, להיות גבר בעולם הזה זה יותר מתאים. ולהיות אישה בעולם הבא זה יותר מתאים. ולכן, לאישה יש תסכול בעולם הזה. לא, יש תסכול מסוים. כי אישיות שלמה בעולם שאיננו שלם, זה יוצר איזשהו תסכול אקזיסטנציאלי שקשה להתגבר עליו. לכן היא מברכת שעשני כרצונו, אומר בעל התורים, זה צידוק הדין. היא מצדיקה את הדין. מה אפשר לעשות? שעשני כרצונו. ולכן היא לא מרגישה טוב בעולם הזה. ולכן הצורך להתחתן אצל אישה הוא יותר חזק מאשר אצל איש, אומר התלמוד. כי אם תסתכלו בספרות, רומנים על בדידות, כמעט כולם נכתבו על ידי נשים. נכון? לעומת זה, האיש לא יכול להגיד שעשני איש, כי להיות איש זה להיות משתלם, שזה מורה לחיסרון. אבל הוא יכול לברך שלא עשני אישה, כי בעולם הזה יש יתרון להיות איש ולא אישה. בעולם הבא, ברכות השחר הן הפוכות. זה עכשיו מובן יותר? בסדר, בבקשה.
זה לא הפוך בכוונה אצל המלכות, היא
עושה
משתלם, אשת
חי,
אצל בעלה.
מי אמר שהמלכות זה האישה?
המלכות היא נשית.
ומה עם הבינה? ומה עם הבינה? הבינה. היא שורש המלכות. בסדר, אז יש הגילוי המעשי ויש השורש. בגילוי המעשי יש נחיתות, בגלל שהיא לא במקום. לא, היא לא משתלמת מצד עצמה, משלימים אותה. זה לא פעולה אקטיבית שלה. אלת לה מגרמה כלום. ברור? בבקשה.
לי זה נראה קצת התחכמות.
למה?
הגברים, יש להם רגשות אשמה על מה שהם עשו לאנשים, זה שהם השתלטו על אנשים למעשה. תראה בהרבה תרבויות, למשל בולט אצל המוסלמים, אצל האורתודוקסים, שמו את האישה למטה ודורכים עליה, ואז הם אומרים, לא, אנחנו יודעים שבעולם הבא היא יותר מכובדת מאיתנו, אבל הם יודעים שאין עולם הבא, הם חושבים על העולם הזה.
האמת היא ככה, ההשתלטות של הגברים על הנשים, מבחינה היסטורית, לפחות לפי נגיד הערכות של המחקר, אני לא יודע עד כמה אפשר לבדוק דברים כאלה, זה התחיל עם המצאת הכתב. כלומר, לא באמת, התרבויות הקדומות, לפני המצאת הכתב, שם דווקא הנשים הם אלה שעמדו בהנהגה. נכון? והמעבר, נגיד, של ההנהגה הפוליטית, מנשים לגברים, זה התחיל עם ראשית ההיסטוריה, דיינו עם המצאת הכתב. יש איזה כנראה איזשהו קשר, כנראה שיש משהו בכתב, שהוא גברי יותר מאנשים, מאשר אצל אנשים, לא יודע, אבל עובדה. עכשיו, השאלה היא, איך ההשתלטות הזאת התאפשרה? נגיד שזה לא בסדר או כולי, אבל זאת היא עובדה.
בזכות הכוח.
לא, זה לא בזכות הכוח.
וגם הוויתור של אנשים.
לא, אבל קרה משהו. לא, אבל צריך להבין משהו. זאת אומרת, גם כשאתה עושה אפליה מתקנת, ואתה משתדל שיהיו נשים, ואתה קובע חוקים שמכריחים להכניס נשים בכל מיני תפקידים, אף על פי כן, עדיין ההנהגה הכללית של העולם היא בידי גברים ולא בידי נשים, גם בחברות שלא מעוניינות בזה. והשאלה היא, למה? חייב להיות איזה משהו ששייך לא רק לרשעות של הגברים. אני לא אמרתי שאין רשעות לגברים. אבל אתה לא יכול לפתור תופעה כל כך רחבת ממדים רק בהאשמה של רשעות. אתה מבין מה שאני אומר?
יש לזה הסבר. כי התרבויות הקדומות נלחמו. או שנלחמו על המזון ועל
הציד. אז אם זה נכון, אז
למה... או שנלחמו באדמה כדי לאבד.
זה ממש לא, ממש לא משכנע. ממש לא משכנע. כי יש לך תרבויות קדומות שחיו בתנאים קשים, ושם דווקא נשים הם אלה שהניגו. יש לנו גם עדויות על כך. תקרא את הספרים של מרגרט מיד, על התרבויות השונות באוקיינוס השקט, ואתה רואה שזה ממש לא כמו שאתה מתאר. כלומר, זה סתם איזה מין סטיגמה שבנו.
במזרח התיכון זה כמו שאני אומר.
כן, אבל... כן, כי במזרח התיכון יש תרבות שמלכתחילה היא כוחנית. בסדר, אבל זה, אבל פה אני מדבר על תופעה אוניברסלית, גם בתרבויות לא כוחניות. אפשר להבין למה. כן? דווקא בטיבט יש שם משהו הפוך. שאישה יכולה להתחתן עם כמה גברים, וגבר לא יכול להתחתן עם כמה נשים. אז יש, לא, זה מתאים לאופייה הרוחני הקיצוני של התרבות הטיבטית. כן, בבקשה. כן. לאישה, אישה מרגישה יותר טוב בעולם הבא, נכון. לא, זה משתנה. יש אחד ההסברים שחכמי הקבלה נותנים, למשל, לברכה שלא עשני אישה, כמובן שלא גלגל אותי באישה. יש גם דברים כאלה. יש כל מיני אופנים. כן. למשל, אפילו יש רמזים להתחלפויות כאלה לגבי מה שחזל אומרים על דינה, שהייתה צריכה להיות איש ונהיית אישה וכו'. טוב, אבל דבר אחד לא צריך להיות נאיבי. לומר, נשיות וגבריות זה לא גורם חשוב. זה גורם חשוב. זה חלק מההגדרה של הזהות האנושית. למדנו את זה, נכון? שאמרו חז"ל, נשים דעתן קלה, נכון? נשים דעתן קלה. מצד שני אמרו, בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. אז אם כן עשו הבחנה שבתחום הדעת יש יתרון לגברים, ובתחום הבינה יתרון לנשים, ובתחום החוכמה שוויון, כן? ואמרו, למדנו באחת המשניות הקודמות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, מסקנה, צריך להתחתן. טוב? טוב.
אם הרב שאולי אפשר לחזור מה זה דעת?
אי אפשר לחזור, כי אני לא הסברתי מה זה דעת.
לא, הסברת בעבר.
מה שהסברתי אז, מה זה דעת?
עכשיו, בהקשר של הדיון הנוכחים, אתה יכול לחזור, להגיד לי מה זה דעת, ומה זה בינה.
דעת זה...
מה זה בשר ומה זה
לא, אני לא רוצה. לא רוצה. זה לא, לא, באמת, זה לא... אי אפשר לחזור על... לעשות מעגלים של שיעור. אי אפשר. טוב. אז דיברנו, אם כן, על הכבוד. כן? שהכבוד, אני חוזר עכשיו שוב לנקודה הבסיסית, זה ההקרנה, בכל זה בגלל השאלות על ההקרנה, שאמרת, כן. כן. ההקרנה של עצמיות האדם, זהו המקור של הכבוד. עכשיו, ממילא מובן שאדם שרודף אחרי הכבוד הוא מטופש. כי הוא משתמש בכבוד כדבר תועלתי, במקום שהוא יכיר את הכבוד בתור מה שהוא, שהוא ההקרנה העצמית. מובן? טוב. מתוך כך, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים למשנה הבאה.
שמשכיל ויודע.
כן. טוב, אני לפני שמגיע למשנה הבאה. יוחאי שואל, יוחאי זה הבחור שיושב כאן. הנביא אמר, אל יתעלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר ביושרו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. במה הוא מתעלל? אז יש המשך. כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה, בארץ כי בלי חפצתי. זאת אומרת, שאם יש השכל וידוע אותי, אתה מכיר את הערך של הכבוד, ואז אתה מכיר אותו בכולם, ואז אתה מכבד את הבריות. נכון? ואז זה ההתעלמות. מה?
מה איפה יש פה התעלמות?
הוא מתעלל בפעולה שמכוונת כלפי הזולת, בסופו של דבר. כן? במקום להתהלל בעצמו, הוא מתהלל בחסד, משפט וצדקה. הכוונה שהוא עשה את מה שהוא צריך. הוא עשה את מה שראוי לו לעשות. הגיוני, לא? יש, לכל אחד מאיתנו, יש תפקיד. אז מי שעושה תפקידו, מתהלל בזה שהוא מילא את תפקידו. טוב. משנה בית. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. מה? מה כתוב אצלך? מן העבירה. מה כתוב אצלך? אצלך כתוב רץ למצווה קלה כבחמורה. זה נכון שיש משנה אחרת שבה זה כתוב במפורש, אז יכול להיות שאצלך המדפיס החליט להכניס את המילה הזאת. בסדר, אצלי לא כתוב, אצלך כתוב. אז בוא נלך קודם כל על הווה רץ. למה צריך לרוץ למצווה? אפשר להגיד, עשה מצווה, קיים מצווה, למה צריך לרוץ? שהיא לא תברח, שהיא לא תחמוק. מה זה אומר? שסתם מצווה בורחת. נכון. כלומר, זה באמת רבי חיים מוולוז'ין ככה הבין, הווה רץ למצווה, שהמצווה יש לה נטייה לברוח. הוא בורח מן העבירה, כי יש לה עבירה נטייה לרדוף. מעניין למה. המצווה בורחת, כי המצווה היא לא מהעולם הזה. אז היא בהגדרה לא שתולה כל כך פה, צריך לתפוס. לעומת העבירה, העבירה באה מהעולם הזה, אז צריך לברוח. היא רודפת.
לא בגלל שהמצווה
תלויה
בזמן?
שהמצווה מה?
תלויה בזמן.
היא תלויה בזמן.
אז היא יכולה לברוח.
אז היא יכולה לברוח. כן, אז זה עוד מאפיין. כלומר, למה המצווה תלויה בזמן? כי לא כל הזמנים מתאימים למצווה. זה שלא כל הזמנים מתאימים למצווה, אז זה אומר שהיא בורחת, שהיא לא מהעולם הזה. יש אגב מצוות תמידיות. כן? אין זמן למשל למצוות צדקה, או מצוות אהבה, או מצוות יראה.
יש צדקה אי אפשר בשבת.
למה? אפשר צדקה בשבת. אתה מכיר את המשנה הראשונה של מסכת שבת? המשנה, אני אגיד לך. לא, אתה עושה כאילו שאתה לא יודע, אני אגיד לך בכל זאת. כתוב, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ. כיצד? העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. הושיט העני את ידו לפנים ונתן בעל הבית בתוכה. או שנטל מתוכה והוציא. בעל הבית חייב ואני פטור וכו'. בקיצור, שם כל הציורים האפשריים של האני מכניס את היד, מכניס את הסל, מוציא את הסל, הבעל הבית מוציא את הסל, נותן בתוך היד. והמזכרה של המשנה, שכל הציורים, איך שלא יהיה, הם אסורים. נכון? אז איך צריך לקרוא עכשיו את המשנה? לא כיצד, סימן שאלה, האני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, אלא ההפך. כיצד האני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? אלא מה, תגיד שהוא יוציא לו את האוכל? אי אפשר. אז מה הוא צריך לעשות? להכניס אותו הביתה. בסדר? כלומר, בשבת לא ייתכן שבעל הבית היא בפנים, כשאני בחוץ. זה מה שזה אומר. אז כנראה שגם בשבת אפשר לקיים מצוות זקה.
לא הבנתי שום דבר. אז מה עושים?
אז מכניסים את העני הביתה. בסדר? זה מחאה של המשנה. כיצד העני עומד בחוץ, הוא בעל הבית בפנים. לא יכול להיות. טוב. אז בואו נחזור עכשיו לדברי בן עזאי. בן עזאי, מה היה השם שלו?
שמעון,
נכון? והשם של בן זומא, מה זה היה? שמעון, כן. זה שני שמעונים, שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא.
הם לא היו רבנים.
הם לא קיבלו את הסמיכה והם היו מגאוני הדור, והם היו מארבעה שנכנסו לפרדס. נכון? מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס.
רבי מאיר ורבי עקיבא.
לא. אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, נכון? אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת, אחד נעשה אחר, ואחד נכנס בשלום ויצא בשלום, נכון? יש ליהוד בנאי אפילו שיר על זה, נכון? מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס, לא מכיר? זה שיר חדש של יהוד בנאי. כן, כן, כן. חדש יחסית. כן. אל תגיד את זה, זה ייפגע. עכשיו, אז בן עזאי הוא זה שהציץ ונפגע. זה מה זה הציץ ונפגע? הוא השתגע. בן זומא זה מי שהציץ ומת. טוב. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה. אז מכאן אנחנו מבינים שלפי בן עזאי, המצווה בורחת. מדוע היא בורחת? כי האופי שלה לא מהעולם הזה. כן, במהותה היא באה מעולם עליון. כן, בבקשה. למה אני צריך לרוץ אל השטר של 100 שקל? לא, אבל למה אני רץ? מה? למה בטבע? סליחה, אם אני בבית ויש לי שטרות של 100 שקל על השולחן, אני לא רץ. מדוע אם זה ברחוב אני רץ? נו, תן תשובה בבקשה. נכון, זאת אומרת שזה בורח. כלומר, לא סתם רצים. רצים אל מה שעלול לברוח.
יש משהו שאתה מאוד רוצה שאתה לא קצר רוח.
דבר שאני מאוד רוצה שיקרה, זה סימן שהוא עלול לא לקרות. כי דבר שאני מאוד, שמאוד ברור שהוא יקרה, אף על פי שהוא אהוב, אני לא צריך לרוץ אליו. למשל, לנשום. זה, נשימה זה דבר מובן מאליו, ולכן אני לא רץ לנשום. אבל מתי אני רץ? כי יש משהו שחסר לי, שעלול לברוח לי. כן, בבקשה. אנשים, מה?
אחרי נשים ואוטובוסים לא רצים.
אחרי נשים ואוטובוסים לא רצים. מי אומר את זה? אמרו את זה.
כן.
טוב, מה אתה אומר? מה אתה מתכוון? איזה גזר ומקל יש פה?
הדימוי פשוט.
אז תגיד, קיים מצוות, אל תעשה עבירות. מה, זה הרבה יותר רגוע. כן? אתה איתי? לא, לא מקבל מה שאתה אומר, לומר כך. טוב. עבירה זה מצווה קלה. לכאורה, הייתי אומר, עבירה זה מצווה קשה, חמורה. למצווה קלה? אז יותר קל, ודאי שאני ארוץ למצווה קלה. אם יש לך שני דברים, יש לך שתי משימות, אחת קלה ואחת קשה. ברור שתלך לקלה. אלא מה אתה אומר? שאתה חושב מצווה קלה זה מצווה שמן הסתם אין עליה שכר גדול. נכון? אז אתה מעוניין במצווה קשה כי אתה רוצה לקבל שכר. אז בעצם יוצא, אם אנחנו נלך לפי הפירוש הזה, שדברי בן עזאי הם נגזרת של האמירה של אנטיגנוס איש סוחו, שצריך לעבוד את הרב שלו על מנת לקבל פרס. כעבדים שמשלמים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אז זה אפשרות אחת. אפשר, יכול להיות שזה משהו מתכוון לומר. יש אפשרות לומר אולי אחרת. עבירת זה מצווה קלה שתכבד את המצווה מצד היותה מצווה. כן, כלומר, המצווה ראויה לריצה אליה, לא מצד היותה קלה או חמורה. ואז זה מתאים יותר לגרסה שאתה הבאת. אלא מצד היותה מצווה. מובן?
הוא מתכוון לריצה קלה. אבל אז היה צריך להיות כתוב, בן עזאי אומר ורץ ריצה קלה. אבל במשנה אצלי כתוב למצווה קלה, ולכן קשה לי לקבל את הפירוש המעמיק שלך. בסדר? מה? מה זה?
מה זה מצווה קלה?
מה זה מצווה קלה? זה באמת השאלה. אפשר להגיד שזה מצווה שקל לבצע. או אפשר להגיד שזה מצווה ששכרה מועט. כן, אז זה ראינו שיש משנה אחרת שמדברת, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות וכדומה. כן. אני רוצה לספר לכם סיפור. זה משהו הסיפור. יש, הרמב״ם כותב בפירוש, בהקדמה למשנה, שלימוד עברית זה מה שנקרא מצווה קלה. לימוד העברית, הרמב״ם קורא לזה מצווה קלה. בניגוד לאמירה המפורסמת, עברית קשה שפה. נכון? אבל הרמב״ם אומר שזו מצווה קלה. האמת היא אפשר להבין למה. כי השפה שדיבר הרמב״ם הייתה הערבית, והערבית היא קרובה לעברית. ולכן בשביל דובר ערבית זו מצווה קלה. לעומת דובר רוסית, שאולי כיוון שהוא בא ממרחב לשוני אחר, אז יותר קשה. זה אפשר אותה. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור בהקשר הזה. יש ביטוי, לא פה, מקום אחר במשנה, עברת זה מצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אני הכרתי אישה שבשנת 1937 בווינה רצתה לעלות לארץ מתוך קבוצה של בנות יהודיות, והגיע לשם אישה בשם עדה מימון. הייתה אחותו של הרב יהודה לייב מימון, זה שמחותמי מגילת העצמאות. והיא הייתה צריכה לדאוג לעלייתן של כמה בנות, היה הרבה יותר היצע מאשר ביקוש, והיו בנות שמאוד רצו לעלות, אבל היו הרבה. אבל אותה אישה שהכרתי ידעה עברית. אז אמרו, טוב, אז יש לך יתרון. ואז אדם מימון נעלתה אותה לארץ, וככה היא ניצלה מן השואה. אז זה מה שאמרו, עברת למצווה קלה, של לימוד העברית, כן, אתה יודע, מתן שכרן של מצוות, לפעמים מצווה קלה, היא מביאה לשכר גדול. כן? סיפור, אמרו את זה בהלוויה שלה, אז אני... זה... טוב. אז אם כן, זה המשמעות של עברת... המצווה קלה, יש הרבה פירושים. קלה, הכוונה בדרך כלל קלה לביצוע, זה הכוונה. הוא בורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה. ועבירה גוררת עבירה. טוב, אז אני לא הבנתי כלום. אתה אומר מצווה גוררת מצווה. אז המצווה הראשונה, מאיפה היא באה? מהשם. היא מצווה קודמת. כן? הרי תראו, מצווה גוררת מצווה. משמע שאם אתה רואה מצווה, סימן שקדמה לה מצווה קודמת. והמצווה הראשונה, מאיפה היא באה? מהשם. מהשם? מה?
ואז אתה אחרי המצווה. המצווה הזאת תתחיל עכשיו במעגל של מצוות.
כן.
מצווה נגררת
ממצווה. נכון. אבל זה המצווה הראשונה, זה בעצם הדבר הקשה. המצווה הרבה קשה זה המצווה הראשונה. ואחרי שיש המצווה הראשונה, זה הרבה יותר קל. מה עם העבירה הראשונה? היא דווקא קשה. אחרי זה יותר קל לעשות עבירות, כי כבר עשית אתה. אמרו בעלי המוסר שכל... אמרו בעלי המוסר שכשאדם עובר על מצוות לא תעשה, זה התחיל מעבירה על מצוות עשה. אבל מאיפה התחילה העבירה על מצוות עשה? מעבירה בשוגג. עבירה בשוגג. בשוגג. בלי לשים לב. בשגגה. כן? מתוך העבירה בשגגה, אחר כך הגיעה עבירה בזדון, מעבירה בזדון על עשה, הגיעה אחר כך עבירה על לא תעשה.
זה לא בשליטת האדם.
זה יודע שזה בשליטה. כי על זה נאמר, הווה בורח מן העבירה. מאיזו העבירה? הראשונה. שוגג זה לא אנוס. כן, יש עבירה בשוגג, יש עבירה באונס. עבירה בשוגג זה הכוונה מתוך רשלנות. כן? הוא יכול היה לשים לב, והוא לא שם לב. למשל, רוצח בשוגג. מה זה רוצח בשוגג? אה? לא נכון. הוא לא בדק את הגרזן לפני כן.
רשלנות.
הייתה רשלנות בסיסית. על זה יש שוגג. טוב, הוא בורח מן העבירה שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. לכאורה זה בדיוק זה חזרה על המשפט הקודם, לא? אמרת מצווה גוררת מצווה, עכשיו אתה אומר לי שכר מצווה מצווה, זה אותו דבר. מבינה את השאלה שלי? אהו, את מבינה את השאלה שלי? התשובה היא שזה בכלל אותו הדבר. מצווה גוררת מצווה אחרת. שכר מצווה זה המצווה עצמה. כלומר, כאשר האדם מקיים מצווה, שכרו הוא קיום המצווה. ושכר המקיים את העבירה, זה העבירה עצמה.
מצפונית מרגיש
אם
זה לא טוב?
לא, זה רע להיות בעבירה. מצד עצמו זה רע. גם אם הוא לא מרגיש אם זה רע. אבל זה רע מצד עצמו. כן? לא מצד העונש על העבירה. העונש הוא משני לחלוטין. העיקר זה שהאדם קלקל את עצמו בעצם זה שהוא עשה עבירה. ויש לו ערך בעצם זה שהוא קיים את המצווה. שכר מצווה זה המצווה בעצמה. משל למה הדבר דומה? לאדם ששמע שיש אנשים בסכנה. על מנת להציל אותם, פעל פעולה רבה, הזמין כוחות, השקיע ממון, עשה מאמצים, לא ישן בלילה, עד שהוא הציל את האנשים שהיו בסכנה. לאחר זמן, מישהו שמע על אותו אדם שהציל את האנשים שבסכנה, שולח לו צ'ק $1,000,000. בתור הערכה. אותו אדם מקבל את הצ'ק בדואר ואומר, אה, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. מה הוא עשה? המעשה שלו לא היה לו מחיר, והוא הקטין אותו בצורה מגוחכת $1,000,000. לא חבל? חבל, נכון? שכר מצווה, המצווה עצמה.
אלא אם כן הוא אומר שזה הייתה פה יד אלוהים בדבר.
מה זה יד אלוהים בדבר? השאלה היא מה התגובה שלו ל$1,000,000.
אם זה בא מאלוהים, צריך לקבל את זה בשמחה.
אבל לא מצד שזה משהו רצה. כלומר, אדם מציל אנשים לא בגלל הכסף שהוא יקבל על זה. בסדר? זה הכבל. ג'
אבל מה זה שכר עבירה? מה, יש שכר לעבירה?
כן, ודאי שיש שכר לעבירה. הרווח שמרוויחים מן העבירה. העבירה, יש לה הרבה רווחים. למה אנשים עושים עבירות? מרוויחים מזה משהו. איך אומרים? למי הפשע משתלם? נכון? יש דבר כזה? עכשיו, זה אפשרות אחת לקרוא. עכשיו אני רוצה לקרוא את זה אחרת. נקרא את זה עוד פעם. אבל תראו שעכשיו אני רוצה לפסק את זה אחרת. בן עזאי אומר, עבר רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה שמצווה גוררת. שמתם לב איך צריך לקרוא את זה עכשיו?
כן.
פיסוק חדש. אני מתחיל עוד פעם את המשנה. בן עזאי אומר, עבר רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה שמצווה גוררת. רגע, זה נכון שיש עבירה שהמצווה גוררת? למשל, הסיפוק העצמי, הגאווה שיש בזה, נכון? אז תברח מן העבירה שהמצווה גוררת.
מה רבה הסיפוק העצמי מעשיית דבר טוב?
הגאווה.
אז
גאווה מוצדקת במקרה הזה.
לא, אף פעם גאווה לא מוצדקת. כן? יאמר אדם, אני נתתי, אני עשיתי מעשה גדול, הצלתי אנשים, נתתי תרומה וכו', כי העיתונות הייתה פה. שמה ש? להתעלל זה לא גאווה. מה? הגאווה זה שאדם מייחס לעצמו את המעלות שלו. במקום להבין שהמעלות האלה ניתנו לו במתנה. הגאווה זה שאדם מייחס לעצמו את המעלות שלו. במקום להבין שהמעלות האלה ניתנו לו. הבנת? כן.
אלה שלמדנו בשמונה פרקים לרמב״ם, שבמידות, לגבי מידות האמצע, אז שאסור להיות יותר מדי שפל או ענב,
כן.
השווינו את זה עם
נוצרים. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון.
אמרנו שאם בן אדם מגיע לו משהו, אז שיקבל את זה שמגיע לו.
נכון.
אז זה לא נוגע גם לגאווה?
לא.
משהו
לא. לא. זה שאדם צריך לקבל את מה שמגיע לו, זה לא קשור לגאווה בכלל. יש מה שנקרא גאווה התנהגותית, ויש גאווה פנימית. גאווה התנהגותית לפעמים צריך שאדם יכבד את עצמו, או שיתבע אפילו את הכבוד הראוי לו. זה מצד ההתנהגות, כי זה התפקיד שהוא צריך למלא בעולם. כל אדם צריך בעולם הזה שיכבדו אותו. אבל אם הוא מתחיל להאמין במשחק הזה, אז יש פה, אז הוא משוגע. זהו, זה הכבוד. בסדר? בסדר. זה כמו שאנשים נמצאים על הבמה, משחקים בתור שחקנים באיזושהי הצגה. עכשיו, לקראת סוף ההצגה, באים השחקנים על הבמה, קודים קידה, והציבור מריע. ואחד השחקנים ממשיך לחשוב שהוא הדמות שהוא גילם. אתה מבין את הבעיה? זה כי הוא לקח ברצינות. זה התפקיד שלו. ואז הוא יורד מהבמה, ואומרים לו, נו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, להיות או לא להיות. זאת השאלה. טוב. טוב. עכשיו, אז מאיך אני אמשיך? הוא בורח מ... מצווה קלה. מצווה קלה. אני לא יודע. יש אומרים... אני לא זוכר בינתיים איפה זה כתוב, אבל יש מקור לזה, שמצווה קלה זה מצוות עונה. דיינו תשמיש המיטה, שהיא מצווה קלה. כן? זה יחסי אישות. יחסי זוגיות. כן? אז זה מצווה קלה, שהיא גם באה בריצה. כן? והוא כחתן יוצא מחופתו, יציס כגיבור לרוץ אורח. הוא בורח מן העבירה שהמצווה הזאת גוררת. יש גם מסבר כזה. כן? כי אדם יכול מזה להגיע גם לעבירה. מצווה ועבירה גוררת עבירה. כלומר, אם יש תערובת של מצווה ועבירה באותו מעשה, זה מביא את האדם לעבירה. בסדר? ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. טוב. זה אם כן הפירוש האפשרי למשנה השנייה. ומתוך כך היה מן הראוי שנעבור למשנה ג', אבל מאחר והגיע המבזק אנחנו נדחה את העיסוק במשנה ג' לשנה הבאה. שלום.